כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. אנחנו גדולים מדי? בולשיט מוחלט. כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. הפחד שתודבק לו תדמית של טייקון, השנאה לעיסוק בשכר המנכ"לים, ההתמודדות הצפויה עם פיטורי עובדים, החשש משינוי הקרמה, המעורבות המוחלטת בהשקעות. ברעיון ראשון אחרי שבלה את בית ההשקעות פסגות, גלעד אלטשולר חושף בגילוי לב הרבה חששות, אבל גם ביטחון מוחלט ביכולת להמשיך להשיג תשואות גבוהות ללקוחות. לנהל 300 מיליארד זה כמו לנהל 200 מיליארד. הכל אסטרטגיה. אחרי שירות בחיל הקשר, טיול למזרח וקריירת ברידג' שכללה חברות בנבחרת ישראל, גלעד אלטשולר חזר למקורות. הוא סייע בגידול הדרים במשק המשפחתי ברחובות, ואחר כך לדבריו גידלתי כבשים עם שותפים מהצבא במושב בית אלעזרי. במקביל התחלתי לנהל כספים לאנשים כחלק מתחביב שפיתחתי עוד בזמן התיכון. למדת את זה? לא היה אז איפה ללמוד, אבל ניהול תיקי השקעות היה מקצוע נפוץ ולא היו אז שום מגבלות. ואז ניסיתם להתמסד בתחום. רציתי שיהיה לי ברזומה רקע של עבודה בבנק כדי להקים עסק עצמאי, ולכן ניסיתי להתקבל לעבודה כמבצע בורסה בבנק איגוד, בעידן הטרום דיגיטלי. דחו אותי בטענה שאני לא מתאים. על מה נפסלת? לא נעים לי להגיד. אחרי המבדקים אמרו לי שאני לא מוכן לקבל מרות מאף אחד. הם פגעו טוב. בדיעבד נראה שעשו לך טובה גדולה. הם תקנו כעבור כמה שנים, כשביקשתי לעבוד כמנהל תיקי השקעות עצמאי שינהל כספים של בעלי חשבונות בבנק איגוד. נשלחתי לוועדת קבלה במחלקת ניירות ערך, ושם שאלו אותי מה עשיתי קודם לכן, עניתי בפנים חתומות, גידלתי כבשים. ושוב זרקו אותך. הפעם הם אישרו אותי. גודל. מזמן אנחנו ענקים. 30 שנה חלפו, ומגדל הכבשים המרדן עומד היום בראש אלטשולר שחם, בית ההשקעות הפרטי הגדול בישראל, שאותו ייסד עם קלמן שחם ב-1990. התואר הזה הפך רשמי לפני כשלושה שבועות, לאחר השלמת עסקת ענק שבמסגרתה רכש אלטשולר שחם את השליטה בפסגות, עד לא מכבר בעצמו, בית ההשקעות הגדול בישראל, תמורת 910 מיליון שקלים. אלטשולר שחם ישאיר בידיו רק את פעילות הגמל והפנסיה של פסגות, נכסים של כ-50 מיליארד שקל, וימכור את יתר הפעילות. גם כך, תיק הפנסיה והגמל שישאר בידיו יתקרב ל-300 מיליארד שקל, קרוב לשווי הנכסים שמנהלות חברות הביטוח הגדולות. לאורך כל השנים, גלעד אלטשולר, בן 59, הוא הפנים של אלטשולר שחם, הטלנט שמאחורי אסטרטגיית ההשקעות, נגד הזרם ועדיין סוחר בנשמה. לרעיון הזה הוא מגיע אחרי הפסקת סיגריה על הגג, בחולצת טריקו שחורה עם הדפס של דאפי דאק, הברווז השחור של לוני טונס. לפני שהוא מתיישב, הוא מספיק להעביר אישור מהיר על מהלך פיננסי לארז וילף, מנהל השקעות הגמל שלו. כן, וילפי, דבר איתי. יאללה, תרבית ספרדים בכל הכסף הזה. 1,000 חתיכות תעשה. פסגות הייתה השחקן הגדול בגמל, והיום אתם טורפים אותו. לא טורפים, אוי ואבוי, חס ושלום, מתמזגים, רוכשים. איך עסקת פסגות נולדה? מי שחלם אותה והוביל אותה ודחף קדימה היה יאיר לוינשטיין, מנכ"ל חברת הגמל של אלטשולר שחם. היה גלגול קודם של הרעיון לפני כשנתיים, אבל אז הפערים היו בלתי ניתנים לגישור. לא היה אפילו מאיפה להתחיל. זה היה כמו להתחיל מסע ומתן עם הפלסטינים בשיחות על יפו. בינתיים התגלגל פתאום הרעיון לרכוש את בית ההשקעות הלמן אלדובי, שגם הגיעו אלינו בדלת האחורית על ידי בעלי מניות שרצו לקדם את העניין, ואז איכשהו פסגות פתאום חזרו אלינו. מי פנה? זהבית כהן, מנכלית אייפקס, בעלת השליטה בפסגות, או מישהו מטעמה. התחילו שוב גישושים, הפעם הסכום היה הגיוני והגענו לעמק השווה. על כמה דובר בסיבוב הראשון שלא צלח? המרחק הזה היה עצום. בדיוק הנפקנו בבורסה את חברת הגמל והם ביקשו על פסגות בערך את המחיר של החברה שלנו. אלטשולר שחם הונפקה לפי שווי של 1.150 מיליארד שקל, והיא נסחרת כיום לפי שווי של 4.4 מיליארד. למה איפקס הייתה להוטה להיפטר מפסגות גם במחיר נמוך? היא קנתה אותו לפי שווי אסטרונומי של 3 מיליארד שקל, והפסידה במחירה לכם 50% בערך. אני לא נכנס לשיקולים שלהם. עובדה שלא היה להם קונה, ושפתאום הם חזרו אלינו והתחילו לדבר במספרים יותר נורמליים, שעושים שכל. היית שותף למסע ומתן? לחלוטין לא, וטוב שכך. אין לי סבלנות להתחיל להתמקח ולהסביר כמה זה יקר ושצריך להוריד את המחיר, או שיסבירו לי כמה זה טוב וזול וכמה אני ארוויח יותר. יאיר טיפל בזה. כשזה נגמר, הוא אמר לי לבוא לחתום. שאלתי על ההסכם, אבל אני לא מאמין בפרטים הקטנים. אם אתה עושה, אתה עושה. חתמתי פה, ושם זה יסתיים. מה ההיגיון מהצד שלכם? בטבלאות האקסל זה נראה מאוד נחמד. יש פה סינרגיה, בטח בכל תחום התפעול וניהול ההשקעות. וכשזה נגמר, שמחת? רגשות מעורבים. אני אדם שמאוד מאמין בקרמה, ועד רכישת פסגות, עד שולר שחה מצטיירה בעיני רוב הציבור, כמי שגדלה לאט בזכות תשואות יפות שהולידו צמיחה אורגנית. לא הצטיירנו כמו איזה מפלצת קפיטליסטית. התדמית בציבור לא הייתה של איזו חברה כוחנית שטורפת מתחרים. ואתה פוחד שהתדמית תשתנה? שהעסקה תפגע במותג? הפחד היה שעסקה כזאת... אני לא רוצה להגיד את המילה טייקונים, אבל הציבור יכול לפרש את המיזוג עם פסגות כאלה בשביל עוד קצת רווח עושים את כל העניין הזה עם פיתורי עובדים. זה היה אחד השיקולים ששקלנו, כי כשמדברים על סינרגיה, יש לזה משמעות גם בפיתורי עובדים, ואתה יודע את זה. כשיאיר ורן שחם, בנו של קלמן שחם ומנכ״ל משותף, הציגו לי את העניין וקיבלו ממני אישור למהלך, זה הדבר העיקרי שעמד לנגד עיניי. הפריע לי עניין הפיתורים והתדמית. ובכל זאת קנית. כי אם זה לא אנחנו, זה יהיה מישהו אחר. פסגות היו על המדף, וברור שהתהליך של פיתורים הוא בלתי נמנע. כמה ילכו הביתה בעקבות המיזוג? אני עוד לא יודע. חלק מהאנשים ייקלטו פה כמובן ולא יפוטרו, ולא כל הנכסים יישארו אצלנו. את כל מה שקשור בקרנות נאמנות אנחנו מוכרים לצד ג'. השבוע הושלמה מכירת קרנות הנאמנות של פסגות לרני צים תמורת 400 מיליון שקל. ועכשיו באמת נהייתם טייקון גמל, אתם לא גדולים מדי. לא, הגודל הוא לא דרמה בגודל של אלטשולר, רק בנראות. קפצנו מ-230 ל-280 מיליארד. זה לא המקרה של גוף שניהל 50 מיליארד, ופתאום קונה נכסים בעוד 50 מיליארד. זה משהו שאנחנו יודעים להקל, ובגלל זה להגיד, עכשיו הם גדולים מדי, זה בולשיט. רק בשלוש השנים האחרונות גדלנו בכמות הנכסים הרבה יותר מכל הרכישה הזאת של פסגות. המעבר מחברה שמנהלת סכומים קטנים לגדולים נעשה לפני שנים. אז למה בכל זאת הרגשות שלך מעורבים? כי כשאתה רוכש חברה באשראי, אתה מצטייר כמו אלה שבולעים דברים בעזרת מינוף. הציבור מסתכל עליך בתור חזיר קפיטליסטי, ואנחנו ממש לא שם. עבדנו קשה על העסקה, אבל לא היה קורה אסון גם אם היא לא הייתה נחתמת. אינשאללה שהכל יהיה טוב והאקסלים יעבדו גם בעולם האמיתי. זוכר את התקופה שהסתכלת על פסגות מלמטה? אף פעם לא הסתכלתי על פסגות מלמטה. לציבור שמכיר אותנו בעיקר בחמש השנים האחרונות, אין מושג מה עשינו בין 1990 ל-2010. ידענו לספק תוצאות טובות גם כשהיינו ג'וקים קטנטנים שלא כותבים עליהם בעיתון. הניצחון הוא בתוצאות, בדירוג בטבלת הביצועים ביחס לסיכון שלקחת בשביל זה. גודל הוא לא משהו שצריך להתהדר בו. במשך כל השנים רצינו להיות הכי איכותיים, לא הכי גדולים. תהיה טוב, הברכה של הגודל תגיע. אבל עכשיו הפכת רשמית לגודזילה מקומית. ממש לא. מעל 85% מההשקעות שלנו, לפחות במניות, הן בחול. ועם כל הכבוד לאלטשולר שחם, גדולים שמה גדולים, בעולם אנחנו יתוש קטנטן. אנחנו בטח לא קובעים כשאנחנו נכנסים למייקרוסופט, גוגל, סמסונג או טיואן סמיקונדקטרס. שם אנחנו ג'וק קטן שלא מרגישים אותו, כמו מנהל ההשקעות הכי קטן בישראל. ובגודל הנוכחי, תצליחו להמשיך להשיג תשואות עודפות? אם עד היום לא השתניתי, בגילי המופלג כבר לא השתנה. אם לא נלחצתי מ-180 מיליארד שקל, לא אלחץ ב-280 מיליארד. ההחלטות שלי הן על פרופורציה, לא על כמות כסף. כלומר, אם הייתי משקיע 50 מיליארד שקל במניות טכנולוגיה באמריקה, הייתי אומר לעצמי, וואו, זה הרבה. אבל אם אני אומר, אני משקיע איקס אחוזים במניות טכנולוגיה באמריקה, זו אותה החלטה, גם אם מדובר ב-5 מיליארד וגם אם מדובר ב-50. הסכום לא עושה רושם. אנחנו נמצאים בגדלים שמה שקובע את התשואה זו האסטרטגיה, להחזיק מניות או אגח קצרות, אם זה בנסדק, בתל אביב או בסין, וכמה בכל מקום. מעבר לזה אין משמעות לגודל שלך, כלום, אפס. כשאתה מנהל את רוב נכסיך בחול, זה הכל אסטרטגיה. בכל זאת, לכמות הכסף שאתה מנהל עשויה להיות השפעה על התשואות. זה נכון שכאשר היינו מנהלי תיקים קטנים, אם היית מוצא 3-5 השקעות נחמדות במניות יתר וכמה אגחים נחמדים שבדקת, זה הספיק כדי להיות טוב מאוד. אבל מרגע שעברנו לנהל סכום דו-ספרתי של מיליארדים, העניין מת. אתה חייב לעבור לחשיבה אסטרטגית. לא להישאר בשוק הישראלי הקטן, למצוא עוד אפיקי השקעה אלטרנטיביים, לעבוד לפי מודלים של סיכונים מסוימים. אבל את זה כבר עברנו סביב 2005, זה לא שנכנסנו לפסגות וצריך לחשוב על הכל מחדש. אגב, פסגות, יש דברים ששם לא עשו טוב ותרצה לתקן? אצלנו יש אחידות יחסית בין כל הקופות השונות שאנחנו מנהלים, ואת זה לא תמיד ראיתי שם. שם יש יותר חופש למנהלי ההשקעות. אנחנו ניישם DNA שלנו עם אסטרטגיה של שליטה על מה שקורה, לטוב ולרע. באיזה מניות להשקיע, מה הפרופורציה, הכל הרבה יותר עדיד ומדוד אצלנו. אחריות. אני לא מחבק עצים. בשוק ההון לגודל יש משמעות לא רק ביחס לתשואות או לפרמיה שגובים מהלקוחות. כמו המוטו של ספיידרמן, עם כוח גדול מגיעה גם אחריות גדולה. בשנים האחרונות נדרש אלטשולר שחם להפוך למשקיע אקטיבי, להציב גבולות להנהלות תאוותניות ולהכתיב סטנדרטים, מתוקף היותו בעל מניות משמעותי ברוב החברות הגדולות במשק. בחודש שעבר למשל, סירב בית ההשקעות לאשר להראל ויזל, בעלי השליטה בפוקס, חבילת תגמול בשווי 15 מיליון שקל, משום שחרגה ממדיניות התגמול בקבוצה. עוד כשהייתם קטנים וצעירים, מכרתם מחזקות בחברה לישראל אחרי תחקיר על תנאי ההעסקה בחברה. זה עשה לכם יחסי ציבור לא רעים בכלל. אני לא מחבק עצים, אבל אני רוצה להתרחק ממקום שאין בו התנהלות תקינה, או מתעשיות מסוימות שאני מבין שהעתיד לא צופה להן, עתיד ורוד מבחינת רגולציה. בתי זיקוק למשל, לאט לאט הרגולציה תהרוג אותם. תקימו עוד פצחנים, יום אחד תבוא איזו תביעה ייצוגית ענקית. מבחינת ההיגיון הבריא, כשאתה רואה את העשייה שמתישהו תיעלם מהעולם, אתה מוותר על זה. לוגיקה כלכלית פשוטה. ולגבי מעורבות בשכר בכירים בחברות, הרגולציה דורשת מאיתנו להתערב באישור מינויי דירקטורים ובאישורי שכר למיניהם. זה חשוב, אבל גוזל מאיתנו הרבה אנרגיה. בא לי להקים מדיונים על מינוי לדירקטוריונים ושכר, בירוקרטיה מוחלטת. וכשמדובר במאות חברות, איך אפשר? האמת, זה עושה חשק למכור פה הכל ולא להיות פעיל בישראל. זה תמיד כרוך במערכות של לחצים. למשל, ערב ההצבעה ליושב ראש דירקטוריון שופרסל. היו פה לפחות 30 איש שאני לא מכיר בכלל, ולכולם היה חשוב לקיים איתי פגישה דחופה. אני מסביר להם שאני לא קובע, אבל הם חושבים שאני כן, ושאמליץ עליהם להיות יושב ראש שופרסל. וחוץ מהם יש עוד 100 שרוצים להמליץ על מישהו להיות מליצי יושר שלו. לא נעים לך, אז אתה עונה לאנשים, אבל זה בלתי אנושי. זה כוח שאנשים שמחים להחזיק ביד, בטח בשוק ההון. בדיוק הפוך. זה גוזל ממך אנרגיות מיותרות לחלוטין. ויש את כל נושא אישורי השכר, שהוא צרה לא קטנה. שכר דורש החלטה פילוסופית לא פשוטה לקבוע איפה עובר הגבול. היו בעלי עניין שחשבנו שמגיע להם. מנכלים שהרימו את החברות שלהם במאות אחוזים, אבל אז אתה אומר לעצמך, אם מגיע לו, יגיע לעוד 200 אחרים, וזו בעיה. זו חובה שגוזלת הרבה מאוד אנרגיה, ובאופן אישי גם פוגעת במערכות יחסים. אנשים חושבים שיש לי משהו אישי נגדם, ואין לי. ובכל מקרה, זה לא החלטות שלי. מתי אתה מזהה שכר גבוה מהראוי? למשל, אני מאוד נגד השכר של גיל שווד, מנכ"ל צ'קפוינט. לכאורה, השכר השנתי שלו הוא רק דולר, אבל בפועל הוא מגיע לעשרות מיליוני דולרים, כי התגמול שלו באופציות הוא מאוד מאוד נדיב. יש גם מקומות שממש צועקים לשמיים מבחינת חזירות קפיטליסטית. וזה לא שביצועי המניה של צ'קפוינט היו וואו כל השנים. הוא מקבל עשרות מיליוני דולרים כל שנה, וזה נראה לי לא מתאים. בסך הכל זו מניה שמדשדשת שנים, ובעלי המניות בקושי מקבלים משהו. צריך שהאופציות יהיו מחוץ לכסף, וכשתהיה הצלחה, היא תהיה לכולם. הראל ויזל לעומתו כן מראה תוצאות, ובכל זאת תכשלתם לו מענק של 15 מיליון שקל, כי הוא היה מופקע בעיניך. זה לא בעיניי. יש קריטריונים שקבענו לגבי כל בעל עניין בחברה שדורש תגמול מעבר למדיניות המאושרת. ויזל לא חריג בקטע הזה. היו מקרים נוספים שבהם התנגדנו, אבל הם לא הגיעו לעיתונות, ולכן עברו בלי רעש. פופוליזם. שונאים בנקים? אז מחאו כפיים. התגמול שלו יזכה שר האוצר לשעבר, משה כחלון, 8 מיליון ו-300 אלף שקל, כיושב ראש חברת האשראי החוץ-בנקאי הקטנה, יונט קרדיט, מוציא את אלטשולר מדעתו. בעבר הוא דווקא תמך במהלך של כחלון להגבלת שכר הבכירים, ואף התמיע את התפיסה במדיניות החברה. כוונת המחוקק הייתה שלא תהיה הגזמה. אז במקרה חוקקו חוק שחל על המגזר הפיננסי, אבל הכוונה הייתה להגביל תגמול חזירי, והוא לא היה רק בפיננסים. למה צריך להיות הבדל בין מנהל בנק למנהל חברת דלק או הייטק? בנק נותן שירותים לציבור, אבל חברת תוכנה לא. אם מכילים את ההגבלה, אז על כל החברות במשק. לא רואה הבדל בין בנק למשהו אחר. באיזה גובה צריך להציב את התקרה? בארצות הברית, הקפיטליזם החזירי מנצח. ושם צריכה להיות הגבלה, כי שם זה קטסטרופה. מגיעים לשכר של עשרות ומאות מיליונים. What the fuck? קצת צניעות לא תזיק לאנשים. ההגבלה צריכה להיות קשורה לגודל החברה ולהכנסות שלה. וחלק מהתגמול באופציות צריך להיות מחוץ לכסף ולטווח הארוך, כדי לתת למנהל תמריץ להישאר תקופה ארוכה. שיהנה כשכולם נהנים, ושלא יהיה מצב שבו הוא לוקח שכר מאוד גבוה, גם אם יתברר שלא הצליח. כחלון, שיקבל עכשיו 8 מיליון שקל, שמעת לדעתך את הבסיס המוסרי לחקיקה של חוק שכר הבכירים? ברור שהוא שמעת. 100% שמעת. וברור שההחלטה שהתקבלה בזמנו הייתה פופוליסטית. בנק שמרוויח מאות מיליונים או מיליארדים יכול לשלם עוד מיליון או שניים למנכ״ל. אבל חברה קטנה שעוד אין בה שום דבר יכולה לשלם את הסכומים האלה בכלל. זה יעלה על הדעת. החקיקה רק נגד הבנקים הייתה פופוליסטית, והתקבלה במחיאות כפיים כי שונאים אותם. אבל אם אתה ישר עם עצמך, אתה לא רואה הבדל בין מנהל בנק למנהל שופרסל או אל על או חברת נדלן. אינטואיציה. לפעמים אני גם טועה. אלטשולר נשוי לכן, מנהלת תחום אסטרטגיית חדשנות בחברה. הם מתגוררים ברמת החייל ויש להם 3 ילדים, בני 19, 22 ו-26, שאף אחד מהם לא השתלב עדיין בחברה. הוא גדל ברחובות. אביו בנימין היה סוכן מחירות בפז, ואימו רינה עבדה בבנק ולאחר מכן בעמותת אילן. אבא שלי נפטר כשהייתי בן 19. אמא נפטרה לפני 4 שנים, ויש לה חלק גדול מהעניין שנהיה איתי. תמיד הייתה תמיכה של אמא מאחורה. ובהתחלה היא גם עזרה לי טכנית הרבה מאוד בעניינים עם הבנקים. היא בעיקר דאגה שאני אשאר בן אדם, שלא יעלה לי השתן למוח. היא הייתה סופר חכמה, וכמעט שלא הייתה צריכה לומר משהו. הכל ראיתי בעיניים שלה. אלטשולר שחם הוקמה כשהיה בן 27. קלמן, השותף שלי עד היום, כבר היה אז אב ל3. מנהל סניף בכלל בטוחה, ממנו למדתי את רזי המקצוע. הלקוחות הראשונים שלו היו חבר'ה מקליקת הברידג'. אנשים אמרו שאם אני טוב בברידג', בטח יש לי משהו בקלבסה, אמר באחרונה בבלוג של ערן גפן. שני השותפים עבדו מול מנהלי סניפים בבנקים שהעבירו עליהם לקוחות וסמכו עליהם. סיפורי סלון על מה קרה בבורסה היו נפוצים מאוד אז, וככה הגיעו לקוחות נוספים. ובכל פעם שהייתה מפולת בשוק, נתנו קפיצה כי יצאנו בזמן. כיום רן שחם, בנו של קלמן, משמש מנכ״ל משותף לצד גלעד. אתה נחשב one man show. כשאומרים אלטשולר שחם, רואים את הדמות שלך. זה מה שמצטייר, אבל זה לא נכון. ברמת המעורבות של בעלי בית ההשקעות הפרטי, זה נכון. נכון, אני מעורב, אבל לא באופרציות. אני מעורב בהשקעות, כי בזה יש לי עניין ואתגר. תכונה טובה אחת שיש לי היא שאני מקשיבן טוב. אני מקבל את ההחלטות, אבל בשנים האחרונות חלק מאוד מהותי מהאסטרטגיה ומחלוקת הנכסים והכיוון התוו מנהלי ההשקעות פה, ודני ירדני בראשם. אנחנו מתייעצים, והמשקל של כל אחד בתחומו הוא לא פחות משלי. וכשמעלים טענה הפוכה לשלי, אני שוקל אותה בכובד ראש. תן דוגמה. בעבר היינו הרבה יותר פעילים באופציות קול ופוט על מדדים, ודני גרם לי לחשוב מחדש על היעילות של הנושא. חלק מאוד משמעותי מהאסטרטגיה שלנו לא נקבע על ידי, אלא מזה שהקשבתי למנהל בכיר אצלי וקיבלתי את ההמלצה שלו. זה קורה לא מעט עם הנפקות, בעיקר בשוק הישראלי, שבו לפעמים יש לי התנגשות עם אנשי המחקר. אני זה שמקבל את ההחלטות, אבל הן מבוססות על זה שאני מקשיב. אני לא אוהב יסמנים. אם אומרים לך אמן לכל דבר, קטסטרופה. אני מוקף באנשים מאוד דעתניים, מנהלי השקעות וסמנכלים שלא חוששים לומר את דעתם. אז מה הערך המוסף שלך? אני נותן חשיבות עליונה לצד האנושי. למי הבעלים של החברה שאנחנו משקיעים בה, ולאן הוא לוקח את העסק. היו לא מעט מקרים שבהם היינו מאוד אגרסיביים ברכישה של מניות בהנפקה, גם שהמספרים לא התאימו, כי זיהיתי אדם מסוים שהאמנתי בו. שילמתי יקר יותר מהשוק, אבל זיהיתי פוטנציאל של אדם שיודע מה הוא עושה, וחשבתי שאם אני אלך איתו דרך ארוכה, הוא יגיע ליעד. כך היה למשל עם משפחת שפירה בשפיר הנדסה, שם אתה רואה את הבעלים שותה קפה עם העובדים ועובד איתם, לא יושב במשרד ועושה אקסלים. וכך היה עם שלומי אמיר בפרש מרקט, וגם בפוקס. עם הראל ויזל שלא השארת לו בונוס. בגלל הפשן, המנוע והחזון שלו. בפוקס יש חזון והיגיון. אלה מקרים שבהם אני לפעמים מתערב בהחלטות, כי יש גם עניין של אינטואיציה. ולפעמים אני גם טועה. עד מתי זה ימשיך להלהיב אותך? דברים מורכבים כמו אופרציה ורגולציה כבר לא תחת אחריותי. לרן שחם וליאיר לוינשטיין יש על הראש הרבה מאוד, אז אני נחמד לי. הדבר היחיד שאני מתעסק בו הוא השקעות. כל עוד 90% מהזמן אני נהנה ממה שאני עושה, מהאווירה סביבי שמאוד מפרגנת ונעימה, זה נותן לי דרייב. ביום ששערותיי יסמרו מוואטסאפים שאני מקבל, או שיתחשק לי לזרוק את הטלפון לים משיחות שכר במינון מוגבר, אני אגיד שלום. בינתיים יש לך פריבילגיה להיות טלנט שהוא גם הבעלים, אבל הגודל עשוי להביא אותך לעיסוק בנושאים שאתה שונא. כשזה יתחיל להיות יותר מדי וארגיש שאני מתעסק בתפל במקום בעיקר, אני אגיד די. אני גם אומר למנהלי ההשקעות, כשאני אתחיל להיות סקלרוטי, תיבטאו אותי החוצה. אל תתביישו, תזרקו אותי. אני לא רוצה לפגוע בארגון. לילדים שלך יש עניין בעסק? לחלקם יש עניין, כל אחד בתחומו. יש פה את רן שחם, הבן של השותף שלי, אבל שני האחים שלו לא כאן. יש מי שנמשך לזה, ואני לא אמנע ממנו, אבל מי שלא, זה סבבה. אם אחד מילדיי ירצה להשתלב, וולקאם. אבל אני בטוח שלא ידחף לשם. דור המשך מקצועי יש לי פה, אנשים שאני עובד איתם ביום-יום. ובבעלות תישאר עד קץ הימים? בינתיים אני לא רואה סיבה שלא. בבעלות זה שונה, בכל זאת, יש כאן בייבי שיצרנו מאפס, שאתה לא רוצה לראות אותו נבלע על ידי מישהו אחר או מאבד את הזהות שלו. אם אמכור, זה יהיה מתוך אילוץ, בריאות וכאלה, שלא נגיע לזה. אבל אני לא רואה מצב כזה, ולא יוכלו לפתות אותנו. זה לא מעניין. בטח לא כל זמן שאנחנו נהנים. אני מכיר המון אנשים עם כסף, עם הרבה מאוד כסף, שלא נהנים ואין להם כזה פרגון מסביב. אין לזה מחיר. אולי זה קצת אגואיסטי, אבל אני לא כל כך מהר אעזוב דבר כזה. ישראל. מה שהיה ביפו יותר מסוכן מטיל. אתה לא חושש שמכאן אפשר רק לרדת? זה תלוי בהחלטות שנקבל, לא בגודל שלנו. הפרופורציות בהרכב הנכסים של כל הגופים בחיסכון ארוך טווח די דומה, וההבדל המשמעותי בינינו לבין הגופים האחרים הוא בנפח החזקת מניות מחוץ לישראל, ובסין. השאלה היא אם הטכנולוגיה תמשיך להיות המובילה של העולם, אם סין תמשיך לצמוח ותישאר חזקה יחסית לשווקים אחרים ובהסתכלות ארוכת טווח. הכלכלה הישראלית לא מעניינת? אנחנו מאמינים בכלכלה הישראלית, אבל מודעים לסיכונים הגיאופוליטיים כאן. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם בסיבוב הבחירות האחרונות במצרים, במקום הסיסי היו עולים האחים המוסלמים. דברים משתנים בין לילה. ראינו את זה באביב הערבי. השאלה של כמה להשקיע בישראל היא שאלה של ניהול סיכונים. באופן אישי אתה ישן אותו דבר בלילה? רכישת פסגות לא מגדילה את רמת החרדה? אין לי חרדה ואין לי סטרס. הפעם האחרונה שהייתה לי חרדה הייתה בשנת 2008. גם לא בזמן המלחמה וירי הטילים? מה שהיה בלוד וביפו הרבה יותר הטריד אותי. לא הטילים מחמאס. כבישים סגורים ושכונות עולות באש, פתאום צצו דברים שלא טופלו, כמו בעיית האלימות בחברה הערבית והנשקים שם. אם זה היה גולש טיפה יותר, היינו מגיעים לעוד מלחמת שחרור. יריות, מלחמת אזרחים של נשק חם, שבה צריך לכבוש מחדש את יפו ואקו. זה היה עלול להגיע לשם. אבל אני אופטימי למרות האירועים האלה. ומה שמסתמן כמו בועה בהייטק, הוא בורסות רותחות. לא מדאיג אותך? יש אוויר גבהים. אחת לכמה שנים זה חוזר. יש מקרים של חברות חלום במחיר מנופח, אבל בעבר חשבנו את זה גם על אמזון ועל טסלה, שנהיו ענקיות. במשך שנים, אמזון הייתה הדבר הכי יקר שלא יכולת להבין למה הוא כזה, ורק היום מבינים את העניין. החוכמה היא לזהות מי יהיה האמזון הבא מבין כל החברות האלה, וזה לא קל. אתה אומר שאתה עסוק בעיקר בהשקעות היום. מה יקרה ביום שאחריך? אולי יהיה הרבה יותר טוב. מי שיבוא אחריי, אני אדאג שזה יהיה מישהו שיודע לקבל החלטות נבונות ועם ניסיון, שראה דברים בחיים, ושמה שמוביל אותו זה התשואה של הלקוח תוך נטילת סיכון מחושב. ברגע שאעביר את השרביט, החשיבה תהיה יחסית דומה לשלי, אולי אפילו יותר טובה. כי ה-DNA של המקום די מעוצב מבחינת מנהלי ההשקעות שהיום במערכת. אנחנו חושבים די דומה. מה ה-DNA הזה? פוקוס על העיקר ולא על התפל. לא לתת ללחצים של גורמים חיצוניים להשפיע עליך באסטרטגיה. היו פעמים שהיינו פחות טובים בגלל אסטרטגיה שנקטנו באותו זמן, אבל האמנו בה. למשל, כשחברות אמריקאיות הנפיקו פה אגחים במיליארדים, לא נכנסנו. חשבנו שביום מבחן זה לא יחזיק מעמד, כי הסיכון לא מגולם כמו שצריך. כל זמן שלא קרה משהו רע, האחרים נהנים ואתה לא. עד שקורה משהו גדול, וזה מתהפך. מי שיהיה במקומי יצטרך לעמוד בלחצים כאלה. באופן אישי, ממה אתה נהנה? יש לי הרבה מאוד חיות בבית. ארנבות, ציפורים, עניינים. אני אוהב מסיבות טובות, ולהיות מוקף באנשים טובים. זהו. אני אוהב לנצח במשחקי ברידג' או מחשב. אני תחרותי, אבל אולי פחות מבעבר. בחברת סיגריות תשקיע? לא. לא עושה טוב, וגם התוחלת שלילית. בסוף הרגולציה תהרוג אותם. אז האישון שלך הוא גילטי פלז'ר? סתם התמכרות מטומטמת ולא ראויה. נורא לא אינטליגנטי להיות מכור לאישון. עד גיל 20, כולל כל הצבא, לא נגעתי בסיגריה. צריך להיות טמבל מוחלט בשביל לעשן. אני חלש אופי. אנחנו גדולים מדי? בולשיט מוחלט. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.